פה בשבוע שעבר. העובדה ש אותו יצר ש נקרא בלשון החכמים יצרה דעבודה זרה, אותו יצר נתגלגל למה שנקרא מינות, הוא היה לגמרי לגמרי לא מובן. אין מין יצר שקשה למצוא, קשה להבין, קשה לתפוס מה הוא עושה, למה. למה אנשים גדולים, כמו שכתוב שם בגמרא, אנשים גדולים באמת, אנשים גדולים באמת, כתוב הרי בגמרא בסנהדרין שמנשה אמר לרב אשי בחלום, אילו אתה היית בדורנו אז היית רץ אחרי עבודה זרה כמו תינוק, היית משתתה ורץ, זאת אומרת היית רץ בצורה הרבה יותר גרועה מאשר אנחנו. מה יקרו להי? אנחנו לא מבינים את זה, זה דבר שהוא מעבר להשגתנו. צריך מסתבר דרגה מסוימת של, צריך רמה מסוימת של נפש בשביל להביא מין כזה של יצר. אבל מין תשוקה כזאת, מין תשוקה עצומה כזאת, דחף נורא כזה, דווקא ללכת לעבוד עבודה זרה. ברור שזאת רמת אישיות אחרת, צורת אדם אחרת, ברור. אבל חז"ל מגלים לנו שזה נתגלגל למה שנקרא יצר, מה שבא במקומו זאת מינות. מה שבא במקום עבודה זרה, במקום, על מקומו של אותו יצר, אז באה מינות. ובגמרא כתוב, הגמרא אומרת, מפורסם, הגמרא גם המינות אומרת שהיא משכה, היא מושכת, מינות ממשכה. אדם נמשך אחריה, וזה דבר שהוא מאוד קורא, מאוד מושך אחריו. ובגמרא משמע שזה מושך יותר מכל דברים אחרים בעולם שמושכים. מינות דמשך, כך אומרת הגמרא. זה דבר שהוא מאוד מושך. קשה מאוד, קשה מאוד, קשה מאוד להבין את היצר, קשה מאוד להבין את התפיסה. מסוגלים להבין יצר של פריקת עול, מסוגלים להבין יצר של כל מיני תאוות אחרות שהן פשוט רצונות או רצונות או מיני תענוגות או מיני תחושות הנאה ודברים כאלה, את זה אנחנו מסוגלים להבין. אבל מיני יצרים כאלה שהמיוחד בהם הוא לא פריקת העול, זה לא העיקר שבהם, יש כאן משהו, משהו שהוא מין יצר, למה שחז"ל קוראים לזה מינות. הזכרנו פה שעיקרה של מינות זה לא בפריקת עול, אלא עיקרה של מינות זה כמו שכתוב ברש"י בכמה מקומות, רש"י בברכות, רש"י בראש השנה. פירוש מינות הוא להפוך דברי תורה למינות. מינות אין סוף עניינה בכפירה, כפירה לכפור, זאת אומרת לכפור בכל וגמר, זאת לא נקראת מינות. ודאי שזה גם נקרא מינות, אבל זה לא עיקרה של מינות. עיקרה של מינות זה כמו שכתוב ברש"י, אותם ההופכים דברי תורה או טעמי תורה, כמו שכתוב בלשון רש"י, אותם ההופכים טעמי תורה למדרש טעות ואליל. אז דיברנו על זה פעם שבוע שעבר, מה פירוש מדרש טעות ואליל, אבל העיקר הוא בהפיכת מוציאים דברי תורה למינות, כך גם כתוב ברש"י בראש השנה, זאת נקראת מינות. עניינה הוא לא כפירה בתורה, אלא זה עיקר עניינה של מינות. זאת אומרת, כאן נמצא השורש. להפוך דברי תורה למינות. אז אנחנו צריכים לנסות להבין מה העניין בזה, כמובן, מה העניין בזה, במה זה עיקר כל כך, למה זה מושך כל כך, מה קורה כל כך בזה. וגם מה שמאוד מאוד צריך להבין זה שהכפירה הרגילה גם היא נכנסת תחת הגג הזה. כפירה רגילה, כפירה בעיקר, אדם שהוא כופר בעיקר. כופר בעיקר זה אומר, מי שאומר חלילה לת דין, לת דיין, הוא פשוט כופר, הוא לא מקבל בכלל. כופר בעיקר, גם זה נכנס תחת אותו גג של מה שנקרא מין. והדבר תמוע, במה הם שייכים אחד לשני? מי שכופר בעיקר, מי שלא מאמין בכלל בשום דבר, במה הוא מתחבר למי שהופך טעמי תורה לדרשי טעות ואליל? מה מחבר ביניהם? מה מקשר ביניהם? במה זה אותו דבר? במה זה אותו עניין? הפיכת טעמי תורה למדרש טעות ואליל. ננסה קצת להבין, כיוון שלצערנו הדבר מאוד נוגע, ננסה קצת להבין. זה דבר פשוט, כיוון שהאמינות עיקרה בהפיכת טעמי תורה, אז חייב להיות שיהיה בסיס של עניין מינות בקבלת התורה עצמה. חייב להיות בסיס למינות באיזשהו עיוות, איזושהי סטייה בעצם קבלת התורה. זאת אומרת, כיוון שהמינות כאילו מקבלת את התורה בצורה אחרת, אז הסטייה, אותה סטייה שהיא עניינה, כן, להטות דברי תורה, אז זה מחויב המציאות, שתהיה אותה סטייה צריכה להיות בעצם קבלת התורה, צריכה להיות איזושהי מינות שתעשה, תפגע בעצם קבלת התורה. מתמניה בי, משמיני בניסן ועד סוף מועדה, איתו תו חג עד שבועיה, שם חג השבועות על מקומו. כך אומרת הגמרא במנחות בדף סמכי, שהיו ביתוסים אומרים עצרת אחר השבת, כך היו אומרים הצדוקים. הצדוקים שהם עיקר המינים, הם היו אומרים שעצרת אחר השבת, דהיינו חג השבועות חייב להיות תמיד ביום ראשון לשיטתם, כמו שהם מפרשים את הפסוק, את דעתם הכוזבת, שכשכתוב בפסוק וספרתם לכם ממוחרת השבת, אז פירוש הדבר ממוחרת השבת שהיא שבת בראשית. זאת אומרת, לעולם הספירה מתחילה ביום ראשון בשבוע והיא חייבת להיגמר בשבת. היום ה-49, זאת אומרת השבוע, כל שבוע נגמר בשבת. וספרתם לכם ממוחרת השבת, כתוב שבע שבתות תמימות תהיינה. ואותם שבע השבתות חייבות להיות שבוע, שבוע, שבוע ועוד שבוע. אבל השבוע הזה חייב להיות שבוע של ימי בראשית. זאת אומרת, שבוע כפי סדר השבועות רגיל. נמצא אם כן, שחג השבועות, שהוא תמיד ביום ה-50 לספירה, למוחרת, כן, תספרו 50 יום. אז זה חייב תמיד להיות ביום ראשון. חייב תמיד, זה בהכרח. שהיו ביתוסים אומרים עצרת אחר השבת, נתפל להם רבן יוחנן בן זכאי ואמר להם, שותים מניין לכם? יש כאן משהו לא ברור כל כך. רבן יוחנן בן זכאי היה ראש הדור, והתורה נמסרה, היה ראש הדור, דהיינו שהם באותם דורות של ראשי מקבלי התורה. אז מי שהיה ראש הסנהדרין, כמו שהדברים נמנים בהקדמה של הרמב״ם ועוד, אותם ה-40 דורות, אותם ה-40 דורות ממשה רבינו ועד רב אשי, ראשי מקבלי התורה, הם היו ראשי הדור, שהם היו אלה שהם היו מצווים על כל התורה כולה. כמו שכתוב שם בלשון הרמב״ם, וליהושע שהוא תלמידו של משה, מסר תורה שבעל פה וציווהו עליה. אז אומר על זה הכסף משנה שם על המקום. ככה מתבהר מתוך הדברים. הפירוש של וציווהו עליה זה שהיה, שהוא היה ראש המקבלים, ראש מקבלי התורה. דהיינו, התורה היא, הוא כאילו מחויב בה, הוא זה שראש מחזיקי התורה ומעביריה מדור לדור. כנראה מתבאר כאן שאף על פי שעדינו שעם אפיקורס ישראל לא טוב, אסור אפילו להיכנס לביקוח, כמו שכתוב בגמרא, ודם מה שתשיב לאפיקורס, כתוב בגמרא, הגמרא בסנהדרין דף למד חד, כתוב בגמרא, זה לא שנו אלא אפיקורס אקוף, אבל אפיקורס ישראל לא להשיב לו, כל שכן אומרת הגמרא, זה פקר פייק, לא להשיב לו, אין קיום של ודע מה שתשיב לאפיקורס ישראל. כל שכן אומרת הגמרא, זה פק כתפי. אבל כאן כתוב בגמרא שנטפל להם רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי נטפל להם, הלך אליהם לנהל איתם ויכוח. רבי יוחנן בן זכאי, ראש הדור, הלך לאותם אלו. נטפל להם רבי יוחנן בן זכאי ואמר להם, שותים, מניין לכם? פירוש הדבר, העמדת התורה על תילה, כיוון שהעניין שלהם היה בהטיה, בסטייה בדברי תורה, בהטיית דברי תורה, בלהפוך טעמי תורה למדרשי טעות, אז זאת אחריותו של רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי אחראי שהתורה תידרש כהלכה, שהתורה תתפרש כהלכה, תידרש כהלכה, להרחיק, כן, לדעת את טעותם ולהרחיק ממנה, משום שהדבר הזה שייך לדברי תורה. זאת אומרת, רואים כאן, מפורש כאן בדברי הגמרא, ששורש המינות הזאת של אותם ביתוסים, אנחנו לא מבינים כל כך מה בדיוק, מה העניין שבזה כל כך, אם עצרת זה כן ביום ראשון, או עצרת נופל ביום אחר, גם לדידן קורה שעצרת נופל ביום ראשון, זה לא חייב ביום. מה העיקר שבזה? מה כל כך נורא? למה צריך להילחם על זה? עצרת דווקא ביום ראשון. אבל כתוב בגמרא, נטפל להם רבן יוחנן בן זכאי. נטפל להם רבן יוחנן בן זכאי, זה הכוונה. שיש כאן שורש של טעות בדברי תורה. של הטיית דברי תורה למדרשי טעות. אז על זה חייב רבן יוחנן בן זכאי להתאפל להם. נטפל להם רבן יוחנן בן זכאי ואמר להם, שותים מניין לכם? ולא היה אדם אחד שהיה משיבו חוץ מזקן אחד שהיה מפטפט כנגדו. מפטפט זה נקרא מין, כתוב כאן ברש"י, מין קינטור של קינטור לצורך ויכוח, ואמר, משה רבינו אוהב ישראל היה. משה רבינו היה אדם שמסתבר, כן, שהוא היה אוהב ישראל, והיה יודע שעצרת יום אחד, בסך הכל חג של יום אחד, עמד ותקנה אחר השבת כדי שיהיו ישראל מתענגים שני ימים. ככה פטפט אותו זקן, אותו זקן ביתוסי. והוא כאן, כמו שכתוב בגמרא, כאן הוא גילה את העומק של ה... כן, את העומק של... של השיטה. משה רבינו היה אוהב ישראל וידע שעצרת יום אחד, ומה יש כבר מיום אחד של חג? מה כבר? איזה תועלת? מצרפים את זה לסוף שבוע, אז זה נהיה טוב. אז צריך לצרף את זה לשבת כדי שזה יהיה יחד, וכך זה כדי שיהיו ישראל מתענגים שני ימים. בוודאי שאי אפשר להעלות על הדעת שעל זה היה הוויכוח. איזה דברים בטלים? אלו דברים בטלים. התשובה של רבי יוחנן בן זכאי, קרא עליו מקרא זה, ענה לו רבי יוחנן בן זכאי, והוא קרא עליו מקרא זה, 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. אם משה רבינו אוהב ישראל היה, למה החרן במדבר 40 שנה? דרך שאפשר לעשות ב-11 יום יותר, יתר על כן, דרך שאפשר לעשות ב-11 יום, ועשו אותה בשלושה ימים. ואיחרם במדבר 40 שנה. אחר כך יש כאן נידון בפירוש הפסוקים, ויש כאן כמה וכמה תנאים שהולכים להביא ראייה ש... זאת אומרת, ללמוד דברי תורה כתיקונם, לא כמדרשי תורה, חלילה. אבל כאן יש ויכוח בעצם השיטה. זאת אומרת, המינות אומרת שעצרת צריכה להיות אחר השבת. כאן נמצא שורש של הפיכת דברי תורה למינות, של הטיית דברי תורה למדרשי טעות ואליל. עצרת צריכה להיות אחר השבת. ואילו, כן, רבן יוחנן בן זכאי מגלה, לא כך, זה לא נכון. זאת אומרת, יש כאן ויכוח עם משה רבינו, היה אוהב ישראל או לא. חלילה. אתה אומר שמשה רבינו היה אוהב ישראל, ולכן הוא תיקן להם את עצרת אחר השבת? בוא ואני אראה לך שהוא לא כל כך היה. בוא אני אראה לך שהוא עשה גם לישראל צרות. חלילה. אבל זה מה שכתוב. מה כאן הוויכוח? על מה מדברים פה? מה כאן הנושא? מפורש בדברי הגמרא. מפורש הרי בדברי הגמרא, שכאן יש ויכוח, והוא ויכוח של עיקר, ויכוח עיקרי, ויכוח שורשי, בין מה שנקרא מינות, שזה צדוקים ובייטוסים, שזאת המינות בעצמה, זה מה שנקרא מין תמיד בדברי חז"ל, הצדוקים והבייטוסים, תלמידי צדוק ובייטוס, זה מה שנקרא בעצם מינות, ותורה שלמה שלנו. פירוש הדברים לפי ערכינו. ההבדל בין, אם אנחנו סופרים שבעה שבועות, ששבעת השבועות האלה הם כפי הספירה שלנו. אם אנחנו מתחילים לספור ביום רביעי, אז השבוע מתחיל ביום רביעי ונגמר ביום שלישי הבא. וזה נקרא שבוע, זה נקרא, וכך בצורה כזאת מתקיימים שבע שבתות תמימות. שבעה שבועות שההתחלה שלהם ביום רביעי והסוף שלהם ביום שלישי. ככה זה שבע שבתות תמימות יהיין. אם זה כך, או ששבע שבתות תמימות זה חייב להיות תמיד לפי הסדר של השבועות כמו שהם מימי הבריאה. זאת אומרת, זה תמיד חייב להתחיל ביום ראשון ולהיגמר ביום שבת. תמיד, לעולם, זה חייב להיות בצורה כזאת. הוויכוח בין שני הדברים, שתי השיטות האלה, הוויכוח כאן הוא ויכוח של עיקר, זה ויכוח של תהום. להבין. שורש הדברים של מה שאנחנו מאמינים ויודעים, זה שכביכול בורא העולם נתן לנו תורת אמת. ואותה תורה שמה אותנו, העמידה אותנו על מהלך אחר לגמרי. המהלך הזה יש לו סדר אחר, זאת מערכת אחרת, זאת בריאה חדשה, זאת בריאה בפני עצמה. זה כל מי שנכנס למהלך הזה מוציא את עצמו מהמהלך הרגיל של העולם ושם את עצמו על מהלך אחר. זהו המהלך שנתחדש בקבלת התורה. המהלך הזה מחייב שאנחנו נספור שבועות לעצמנו. אנחנו השבועות עניינם שבעת ימי בראשית. אלו שבעה ימים שהם ימי בריאה. וכשאנחנו סופרים שבע שבתות תמימות, פירוש הדבר, שאנחנו סופרים שבע פעמים, ימים שהבריאה שלהם זאת בריאה שהיא נוצרת על ידי הספירה שלנו. אם אנחנו נוקטים, חלילה, אם אנחנו נוקטים שהעצרת חייבת להיות אחר השבת, פירוש הדבר שכל התורה כולה מצטרפת למהלך הבריאה. זה מצטרף, זה עושה את זה עוד יותר טוב, קצת יותר טוב. יש כאן איזה שיפור באותו מהלך, באותו עניין. השבוע נשאר אותו שבוע כמו קודם. השבוע מתחיל ביום ראשון ונגמר בשבת, ביום השבת. שם מתחיל השבוע ושם נגמר השבוע. יש כאן איזה שיפור, איזה תוספת, איזה משהו טוב יותר, להיטיב משהו, לשכלל משהו, לשפר במשהו את אותו מהלך עצמו. משה רבינו שהיה אוהב ישראל לפי שיטתם, לפי אותה שיטה פסולה, משה רבינו שהיה אוהב ישראל, אין, זה לא ויכוח אם משה רבינו אהב את ישראל או לא אהב את ישראל. משה רבינו כל מה שהוא עשה, כל מה שהוא עשה, כל מה שהוא עשה, זאת אומרת כל מתן תורה כולו, כל עניינו של משה רבינו בעולם, עניינו של משה רבינו בעולם זה משה קיבל תורה מסיני ומסרה, זה מה שמשה רבינו עשה פה בעולם הזה, זה עניינו של משה בעולם. אם אנחנו אומרים, אם אנחנו מבינים, אנחנו אותה שיטה פסולה שאומרת שמשה רבינו אוהב ישראל היה, זה לא הפירוש שמשה רבינו אהב את כלל ישראל, אלא שכל עצמו, כל מה שהוא עשה זה היה פעולות להיטיב, פעולות אוהב ישראל, לעשות לנו טוב יותר. פירוש של לעשות לנו טוב יותר זה לשים לנו את העצרת באופן שהיא תיטיב לנו את סדר הזמן הרגיל שלה, תעשה אותו משובח יותר, משופר יותר. עצרת אחר השבת, אז כמובן זה מכפיל את התענוג של שבת ומכפיל את התענוג של עצרת, מכפיל בכמה, פי כמה, זה עולה בתור, זה לא אחד ועוד אחד, זאת אומרת לעשות טוב יותר, פשוט לעשות טוב יותר. מה שרבן יוחנן בן זכאי ענה לו זה חלילה, חלילה, כמובן ודאי שמשה רבינו עשה טוב יותר, כן, זה בוודאי, אבל מה שהוא בא לעשות זה הוא בא להעמיד אותנו על מציאות אחרת, על מציאות אמת. בוודאי שאותה מציאות היא מציאות של טוב מאוד, ודאי, אבל עניינו היה להעמיד אותנו על מציאות אמת, זאת אומרת להעביר אותנו מאותו שבוע שהוא מתחיל ביום ראשון ונגמר בשבת, להעביר אותנו משבעת ימי בראשית האלה לשבעת ימי בראשית אחרים. שבעת ימי בראשית אחרים זה שבעת ימי וספרתם לכם ממחרת השבת, שבע שבתות תמימות תהיינה, אלה השבתות שאנחנו עושים אותן על ידי זה שאנחנו מקבלים את התורה. ספירה אחרת, זאת אומרת סדר זמן אחר, סדר מהלך זמן אחר, שבעת ימי בראשית אחרים, זה מה זה מה שרבן יוחנן בן זכאי בא ללמד אותו. התורה לא באה חלילה, חלילה, לעשות קצת טוב יותר את המציאות הקיימת. חלילה וחליל. אם זה עניינה של התורה, שהיא עושה טוב יותר את המציאות הקיימת, אז איך ייתכן בתורה דבר נורא כזה, שהמציאות הקיימת היא 11 יום, והמציאות של תורה מחייבת 40 שנה. אלה שני דברים שלא מצטרפים ביחד זה לזה בכלל. אין כאן צירוף ששני מהלכים כאלה לא מצטרפים בכלל ביחד. פירוש הדבר שיש כאן סדר זמן אחר, יש כאן מקצב אחר, סדר זמן אחר, מערכת אחרת לגמרי. כאן נמצא הוויכוח. באופן שהוויכוח הוא לא עד כמה משה רבינו אהב את כלל ישראל, וזה ויכוח של עיקר. עיקר צורת קבלת התורה באותם מדרשי טעות, דהיינו להבין, כן, שורש מדרשי טעות זה שדורשים את התורה באופן, כן, שוב, נחזור על מה שאמרנו פה. מה שאנחנו אומרים תמיד, פירוש המילה אליל. פירוש המילה אליל זה הקטנה כביכול של כל. כיוון שהשם כל, כל, א' למד, השם הזה הוא המקור, זהו השם של מידת החסד, כמו שידוע, כמו שחזל אומרים. חסד כל כל היום, כמו שכתוב בפסוק בספר תהילים. חסד כל כל היום. נמצא, כיוון שהעולם הזה שורשו, כמו שכתוב בפסוק, כי אמרתי עולם חסד יבנה, נמצא ששורש, השם, השם שהוא שורש בריאת העולם. זהו השם קייל. ובאמת הראשונים מפרשים, זה גם בחזל בעצם מפורש, פירוש השם קייל זה הכוח, כמו שלבן אמר ליעקב, יש לאל ידי לעשות עמכם חלילה, כמו שכתוב. זה נקרא, כן, כל העוצמה כולה, כל הכוח כולו. קייל, כאן נמצא כל הכוח כולו. כיוון שכל שורש הבריאה הוא באותו רצון להיטיב, באותו רצון של חסד, אז נמצא שהשם קייל נמצא בשורש כל הבריאה כולה. קייל, אלוקים, השם, שם, השם המפורש, השם הוויה, קייל, אלוקים, השם, דיבר ויקרא ארץ ממזרח שמש עד מבואו. כך כתוב בפסוק, בפרק נון בספר תהילי. קייל, אלוקים, השם, דיבר ויקרא ארץ. ההתחלה, שורש של אותו דיבר ויקרא ארץ, זה בשם קייל. מי שמתה ועושה מזה אליל, פירוש הדבר שהוא מתה את הדבר הזה למערכת אחרת. זאת אומרת, הוא מקטין את כל הדבר כולו, מקטין את כל את כל הכוח שנמצא בשורש הבריאה. שהופך טעמי תורה למדרשי טעות ואליל, אז הוא מטה את הבריאה מהמציאות האמיתית שלה ומעביר אותה, מעביר אותה למציאויות של סליחה, למציאויות של הכל מוקטן. הכל מוקטן, הכל הופך להיות מאין סוף לדברים עלובים, קטנים, מוגבלים. שורש הדבר הזה נמצא באותו מדרש טעות נורא, אותו מדרש טעות, שזה היה הוויכוח הנורא בין הצדוקים, הביתוסים, לרבן יוחנן בן זקה, הוויכוח הנורא. עצרת אחר השבת, עצרת לא אחר השבת. מתי עצרת? מתי חג העצרת? מתי חג השבוע? זה מדרש טעות. מדרש טעות שחג השבועות לעולם חייב להיות מצורף לסדר ימי השבוע. מצורף להיות, מצורף לבריאה כמו שהיא. רק קצת לעתים. אבל זה נמצא באותה מערכת, באותו סדר מציאות, זה באותו עולם נמצא. ואילו אנחנו יודעים שביציאת מצרים נתחדשה שבת אחרת לעולם, נוצרה בריאה חדשה ונגמרה בריאה חדשה, וממוחרת השבת אנחנו סופרים עוד שבעה שבועות, ושבעת השבועות האלה הם שבע שבתות של סדר אחר, של בריאה אחרת, של מהלך אחר, של שבע שבתות ממודיעין. אלה הם השבתות שלנו, אלה הם השבתות של הבריאה החדשה, של המציאות האחרת.
אלו שבעת ימי בראשית אחר. זאת בריאה אחרת, זאת מציאות שונה. אין שום צירוף בין שתי המערכות. אם יש צירוף, אז הוא מקרי לגמרי אבל לשיטתם, אז כל עיקר הדבר הזה, אז הוא בא להשלים עוד קצת מה שחסר. עבודה זרה. עד כמה שאנחנו יכולים לנסות להבין. מה היה דעתם של אותם עובדי עבודה זרה? אלה עבדו לחמה, ואלה עבדו ללבנה, ואלה עבדו למים, ואלה עבדו לאש. אלה עבדו לכוח זה, ואלה עבדו לכוח זה. ואלה עבדו למיני כל מיני דברים משונים, שונים ומשונים. איזה מהלך בדעת אנחנו יכולים לתפוס שתהיה לנו תפיסה כלשהי בדבר נורא כזה שהדבר הייתה לו עוצמה כבירה ו... אין דבר שהתורה מעריכה בו כל כך הרבה כמו להוציא מעניין עבודה זו לדעת הרמב״ם מתווכח, אבל כבר על כל פנים כך היא דעת הרמב״ם, דעת הרבה ראשונים, ויש לדבר הזה פנים לכולי אלמה. הרבה כבר הכריעו שיש לזה פנים אפילו לדעת הרמב״ם, שכל ספר ויקרא, כל הקורבנות כולם זה להוציא מעבודה זאת. כל פרשת הקורבנות זה להוציא מעבודה זאת. יש דעה כזאת. מהי כולי היי? מה שאנחנו יכולים, המקצת שאנחנו יכולים להבין, אותו משהו שאנחנו יכולים להבין, זה שכל אחד ואחד תופס, יודע, ברור לו, זאת אומרת, בתפיסת מציאותו שלו, אז הוא יודע ברור באיזה מקום הוא חסר, באיזה מקום המציאות שלו היא רופפת, היא חסרה, היא לא שלימה. באותו מקום שבו מציאותו שלו חסרה, שם הוא עובד. פירוש עובד זה נקרא משלים את מציאותו שלו. עבודת אמת, אותה עבודה, להבדיל אלפי אלפי הבדלות, כן, בין טומאה וקודש הקודשי. עבודת אמת להבדיל. עבודת אמת אין עניינה בשיפור, בהטבה כלשהי. עבודת אמת עניינה בביטול, זה עצם עניינה של העבודה, ביטול מציאותנו למציאות אחרת. עצם עניינה של העבודה זרה, עצם עניינה. זה לתקן, להשלים את אותה נקודה במציאות שלנו שהיא חסרה. משהו חסר באותה מציאות. אצל אותו עובד, חסר משהו. יש משהו לא... יש משהו רופף. לכן כל העובדים עבדו למשהו מסוים, משהו אחד. ואליו, בו הם, רחמנא ליצלן, בו הם הדביקו את... כן? הם ידעו היטב, היה ברור להם, מהו המקום שבו מציאותם שלהם צריכה השלמה. זה לדידם. שפתם הפסולה. זה לדידם עניין עבודה. דיינו, עניין העבודה הוא לא שהאדם יקופף את מציאותו שלו, יבטל את מציאותו שלו למציאות אמת, למציאות גבוהה ממנו, למציאות אחרת שהיא המציאות האמיתית. להפך, עניינה של העבודה היא לשכלל, לתקן, לצרף למציאותו שלו השלמה. דיינו, הדבר הזה נעשה תפל. תפל להשלים את מציאותו שלו, את מציאות עצמו שלו.
כמו שאנחנו תמיד מזכירים את דברי חז"ל, עובדי עבודה זרה הם עומדים על אלוהיהם, להבדיל מצדיקים שאלוקיהם עומד עליהם, והנה השם ניצב עליו, על יעקב אבין. כביכול אדם עושה את עצמו בסיס כדי שכביכול השכינה תעמוד, כדי שכביכול בורא העולם יעמוד עליו. זאת אומרת, הוא עושה, מבטל את מציאותו שלו למציאותו של הבורא. רשעים הם עומדים על אלוהיהם, הם לקחו את אלוהיהם שלהם כדי לעשות אותם בסיס כאן, כדי שעליו הם יוכלו לחזק את מציאותם שלהם. כך זה בעבודה זרה וכך זה במינות. הנה אנחנו כאן נמצאים בשורש המינות, שורש המינות, שורש המינות הוא אותו מדרש טעות שחזל מעריכים בזה כל כך, דף שלם, עריכות עצומה. שורש המינות, מתי חג העצרת? מתי חג העצרת? מה הפירוש ספירה? מה זה וספרתם לכם עם אחרת השבת? כאן שורש המינות. התורה כולה כשהיא מתעמדת דומיה דרחמנא ליצלן עבודה זרה, דומיה דעבודה זרה, אז התורה כולה מסתדרת בצורה כזו. התורה כולה מתקנת, משלימה איזשהו דבר לא, שהוא לא לגמרי בשלם. השבת הרי גם כן רק יום אחד, רק יום. אז ודאי שכשהתורה ניתנת אז צריך לעשות גם את השבת טובה יותר וגם את העצרת טובה יותר. רחמנא ליצלן מהידעת. אבל שורש הדבר הוא, כאן באה המינות במקום עבודה זרה. כל התורה כולה כך היא ניתנת, כך היא נתפסת. התורה כולה נתפסת כדבר שהוא משלים לנו חסרונות במציאותנו שלנו. מציאותנו שלנו היא על אותו בסיס כמו קודם. זה אותה מציאות. רק התורה באה כדי להשלים את הדבר הזה. לשפר, לתקן, ליפות, להיטיב. רחמנא ליצלן מהידעת, זאת המינות עצמה. זה נקרא להפוך מדרשי תורה, טעמי תורה, למדרשי טעות ואלים. זה נקרא לקחת את האין סוף של התורה הקדושה ולהפוך את זה לאליל. אליל, זה נקרא מדרשי אליל. באמת מבטרים על האליל עצמו, על העבודה זרה של האליל, אבל מדרשי טעות ואליל, זאת אומרת תפיסה של אליל, זה נמצא במינו. כיוון שחז"ל מבטיחים לנו, חז"ל ניבאו לנו שבזמנים האלה האמינות גוברת, פסוק בספר משלי, לעלוקה שתי בנות, הב, הב. עלוקה, יודעים מה זה. עלוקה זה מין שרץ כזה. בעל חיים כזה, שהוא מתפרנס מדם. זאת עלוקה. משהו ידוע, כן? במילים אחרות, עלוקה זה, כן, שם נרדף למוצץ דם. זה באמת, זאת מין בריאה כזאת שמזה היא חיה, מזה היא ניזונת, מזה היא מתפרנסת. משתמשים בזה גם לרפואה כמובן, כדי למקום שצריך להקיז דם, או כשאדם מקולקל, או כשצריך, כן, כשאדם לקוי. אז סמים היו שעתות עד היום בכמה מקומות. סמים עלוקות על אותו חולה, והעלוקות מוצצות את הדם שצריך למצוא, שצריך להוציא. בכל אופן, מזה מתפרנסות העלוקות. מזה הם חיות.
דיינו חיותן היא זאת שהיא ניזונת מחיותן של אחרים. זה פירוש עלוקה. עלוקה ניזונת מדבר שהוא החיים של מישהו אחר. חיים של יצור אחר, מחיים של יצור אחר הם ניזונים. אדם הוא הנפש, כידוע, אדם הוא הנפש, אדם הוא החיים עצמה. שיטת רבנו תם שמי שמוציא דם בשבת חייב משום נטילת נשמה. מי שמוציא טיפת דם בשבת, כן, חובל, חייב משום נטילת נשמה, משום שאדם הוא הנפש, וכל הוצאה של טיפת דם זאת נטילת נשמה במשהו. זאת אומרת, זה נקרא לקחת משהו מן החיים. זהו האב מלאכה של חובל. עלוקה מזה היא חיה. העלוקה חיה מהדבר הזה. זאת אומרת, חייה הם, היא חיה מלקיחת חיים של מישהו אחר. זה נקרא, זאת העלוקה. ולעלוקה יש שתי בנות. שתי בנות. שתי בנות זה הכוונה, אלו שתי פנים לאותה עלוקה. הב, הב. זאת אומרת, נגיד את זה איך שהמהר"ל מלמד אותנו. בדבריו זה קצת, בקיצור, קצת באור בדבריו. כל מי שעיקר חיותו מחיותם של אחרים, פירוש הדבר שהוא מעצמו אין לו חיים. דהיינו, הוא צריך לחייו את חייהם של אחרים. הוא צריך את הדם בדווקא. והדם, כן, זה עניינה של העלוקה. והעלוקה נקראת כך, העלוקה היא בדווקא, כן. זה בדווקא, הדם זה בדווקא, זה לא משום שיש כאן איזה מרכיב של, כן. מרכיב מזון מסוים, אלא שהיא מתפרנסת בדווקא מהדם שהוא הנפש. אז נמצא שכל עיקר מציאותה של אותה בריאה, כן, אותה בריאה, אז עיקר מציאותה הוא, היא יונקת את חייה, יונקת את חיותה מחיותם של אחרים. חיותה היא חיותם של חייהם של אחרים, לוקחת חיים מאחרים, אבל אין לה מעצמה. אז זאת אומרת שמה שהיא אומרת בעצם זה כל מי שיש לו חיים משלו, אז הוא יכול לבקש משהו. אבל יש מישהו שעצם מציאותו זה הב. הב, הב. תן, תן. הב, הב. לעלוקה שתי בנות. הב, הב. אמר מר עוקבה, זה גמרא בעבודה זרה, בדף י' ז' עמוד. אמר מר עוקבה, כל שתי בנות שצועקות מהגיהנום, ואומרות בעולם הזה, הווה, הווה, תן, תן, הווה, תן. זאת אומרת, אלה מיני ריקויות כאלה. היום הרי כולם יודעים, כן, שריקות מלאה, ריקות שלימה. דהיינו, ריקות אמיתית, שמקום מסוים ריק לגמרי. אז הוא שואב לתוכו בכוח כביר, בכוח שאי אפשר לעמוד בפניו בשום אופן. הוא שואב לתוכו את כל מה שנמצא בסביבתו. דהיינו, מין ריקות כזאת שהיא סוחבת, סוחפת. מין ריקות כזאת, מין היעדר כזה, שהעוצמת הסחיפה, עוצמת המשיכה שלו, העוצמה שבה הוא סוחף, היא נוראה, היא מין עוצמה כזאת שבשום אופן אי אפשר לעמוד בפניה. אף אחד לא יעמוד, בשום פנים. אף אחד לא יכול לעמוד בפני משיכה נוראה של מה שנקרא ריקות אמת. ריקות, דהיינו, נשאב מכאן כל המקום הזה הוא מקום שמה שיש בו זה רק היעדר. הוא היעדר גמור, אין בו מאומה, הוא ריק לגמרי. אז המקום הזה הוא שואב בכוח, זהו הכוח החזק ביותר בעולם. אז כתוב כאן בגמרא, שישנם שני כוחות כאלה. בעולם קיימים שני כוחות כאלה. שני כוחות כבירים כאלה, שהם כשלעצמם, אז הם נעדרים מכל. אין להם כלום. אין להם כלום מעצמם, הם ריקים לחלוטין. והריקות הזאת, הריקות הזאת סוחפת לתוכה, מושכת לתוכה, יונקת, נקרא לזה איך שנקרא, כן. היניקה כך מתבצעת, כן. כל יניקה מתבצעת בצורה כזאת, כשמוכנים משהו מהאוויר, אז כל מה שרוצים לשאוב, אז הוא נשאב בכוח רב למקום שהוא מרוקן. הדבר ידוע, כן. זה דבר שיודע כל תינוק בן שעה. את הסוד הזה יודע תינוק בן שעה. יודע, לא יודע, בכל אופן הוא עושה את זה. כך בצורה כזאת. ישנם שני כוחות בעולם שנקראים הב הב. ואלו הם, ומי נינהו? ומן נינהו, אומרת הגמרא, מינות והרשות. כך אומרת הגמרא. הכוח הזה שנקרא מינות, מינות, מה שאנחנו מדברים, ועוד כוח אחד, זהו הכוח של המלכות בעולם, הרשות, מלכות. בהרבה מקומות בגמרא, לדוגמה בשבת, גם לשון ידוע, גם במשנה זה כתוב, אילו כל הימים דיו, כן, וכל העצים קורמוסין, אז אי אפשר לכתוב חללה של רשות. הרשות היא, כן, הרשות היא יוצרת חלל נורא, ריקות נורא. יש כאן ריקות נוראה וחלל נורא והיום, והחלל הזה הוא סוד העוצמה ש... כל הבריאה כולה, כל העולם כולו, נסחף אליה בכוח כביר. כל הבריאה כולה כפופה לאותו כוח שנקרא מלכות. וזה דבר לא מובן. דבר לא מובן. באמת דבר לא מובן. מה שכל ה... כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים. אדם באופן טבעי, פשוט מאוד, בלי להתמרד, בלי... נותנים את חייהם למען, למען מלכות. וזה דבר לא סביר. זה דבר שאין הדעת סובלתו. זה דבר שהוא באמת לא נתפס. איך בני אדם מפוכחים, מוכנים לתת את חייהם? בכל העולם כולו, בכל קצווי העולם... לאורך כל ה... כן, לאורך כל הזמנים, לאורך כל הדורות, לאורך כל ה... תמיד. המלך מוציא למלחמה והולכים למלחמה. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? המלכות גוזרת מלחמה, בני אדם הולכים להיהרג. למה? למה? למה שלא יהרגו את המלכות? למה? הרי יותר מסתבר להרוג את המלך. זה פשוט יותר. זה פשוט יותר, למה צריכים? לא צריך אפילו להראות. לא צריך אפילו להראות. לשים אותו במקום הנכון וגמרנו. מה זה? מה זה? עם איזה כוח זה פה? עם איזה כוח זה פה? איך ייתכן שיהיה דבר כזה שהוא עצום יותר, חזק יותר, בעל כוח גדול יותר מעצם החיים? מה זה? מה זה? מה זה? בני אדם, מדובר פה בני אדם נורמליים, בני אדם שיש, בני אדם בני דם. לא מדובר פה בעדר של שוטים. כולם בני דעת, כולם יודעים את האמת. כולם יודעים בדיוק מי זה המל. יודעים בדיוק מי זה המחליט. יודעים בדיוק מה השיקולים. יודעים בדיוק שהוא לא קיבל נבואה מהשמיים. למה עושים את זה? למה עושים שום תירוץ לא יכול לעזור פה. לא נעים, שום דבר. אין, 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 אימות לא תופסת בכלל בזמן שדובר הוא בסכנת חיים. למה בני אדם מסכנים את חיים? בשביל? למה? מה? הרשות זהו הכוח הנורא שלמענו נותנים בני אדם את חיי העולם הזה. המינות זהו הכוח הנורא שלמענו נותנים בני אדם את כל חיי העולם הבא. זאת העלוקה שיש לה שתי בנות, אב. אותה עלוקה, אותו יצור. העלוקה זה אחד מהשמות של הגיהנום. אחד מהשמות של 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 התמצית כוח הרע שישנו בעולם. אז יש לעלוקה שתי בנות. הב. ושתי הבנות האלה, אז העוצמה, הכוח הנורא שלהן, זה בעובדה שהם צועקים בכל הכוח, או שעצם מציאותם יותר נכון. זה הב, תן. וכמה שלא נותנים, לא מספיק. אלו הם כוחות שהם יונקים לתוך עצמם את האדם על כל חיותו. אלו הם העלוקות שפרנסתם מחיותם של בני האדם, את עצם חייהם של בני האדם. המלכות זאת סוגיה בפני עצמה. אנחנו עכשיו כעת במינות קדמינה. זה אומר אותו כוח שנקרא מינות, זאת אומרת אותו כוח רע שנקרא מינות, זה מה שהוא אומר. מה שכתוב כאן בגמרא זה מה שהגמרא כאן מחדשת, זה שנקודת המוצא של המינות היא ההיעדר, הריקות המוחלטת, זאת אומרת העין המוחלט, היעדר של כלום, אפס גמור. זאת אומרת, נקודת המוצא היא העין הגמור, אפס גמור. נקודת מוצא של כל, שוב להבדיל אלפי הבדלות, נקודת מוצא של העבודה, נקודת המוצא היא במציאות המלאה השלימה, שם נקודת המוצא. נקודת המוצא של המינות זה בצד שכנגד לגמרי, דהיינו בהיעדר, אבל בהיעדר שהוא מוחלט לגמרי, כלום. להבין היטב, נקודת המוצא, זאת אומרת הנחת היסוד, מה שמחייב את כל מה שנמשך מזה, את כל מה ש... את כל הפועל היוצא, שני כתבים ישנה, הכותב האחד שהוא העיקר, עיקר כל העיקרים, האמונה השלימה כביכול במציאותו התברך, שזאת מציאות שלימה, מלאה, אינסופית, לא חסר כלום. זאת המציאות, ושם נמצאת, שם ממוקדת, כן, האמונה כולה. זאת נקודת המוצא. כשזאת נקודת המוצא, אז הפועל היוצא הוא העבודה השלימה. העבודה השלימה שהיא מצטרפת למציאות הזאת. ישנה נקודת מוצא הפוכה, זה ממש הקוטב שכנגד, זהו הקוטב הנגדי, הקוטב שעומד מן הצד ההפוך לגמרי, מהצד השני, הצד הנגדי, להבין, כן, להבין, לנסות להבין. הצד הנגדי לגמרי, צד ההיעדר הגמור, צד נקודת המוצא היא, אין שום דבר, כלום. זאת אומרת, ריקות גמורה, היעדר גמור. כאן כל מצוי תופס את עצמו כמציאות האחת והיחידה, הוא ואין בלתו, הוא המציאות האחת והיחידה. אז כך הוא תופס את עצמו כרק הוא המציאות. זולתו רחמנא ליצלן, כן, אבל זולתו אין, שום דבר אין. כנגד מה שהעבודה האמיתית אומרת את זה על הבורא יתברך, על המציאות האמיתית, אז העבודה הזרה, רחמנא ליצלן, להבדיל, והמינות אומרות את זה בקוטף שכנגד, על על האומר, על הנברא, על האדם, על המין, על הכופר, על עובד עבודה זרה. נקודת המוצא, שורש, שורש הכל, מאין, אין כלום, שום דבר. להכיר כמו. ממילא המציאות האחת והיחידה היא, הוא, אותו אחד, הוא המציאות האחת והיחידה. ברגע שהוא המציאות האחת והיחידה, אז הכל כפוף אליו. הכל, הוא הקובע את הכל. הוא מתנה את כל הבריאה כולה. על פיו הכל נקבע, המציאות כולה נקבעת. אליו הכל כפוף, אליו הכל שואף, אליו הכל צריך לחזור. הוא העוצמה, הכוח שמושך אל הדבר הזה, הכוח שמושך אל הדבר הזה, זה אותו הו, אותו עין, אותו עין, 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 הריקות. ההיעדר הגמור, שואב בכוח כביר, בכוח כביר, בכוח שקשה מאוד לעמוד בפניו. לעמוד בפניו אפשר רק באופן אחד, על ידי תפיסה הפוכה. אז היא מבטלת את כל ההיעדר, עם כל, אין היעדר, בדיוק להפך. כאן נמצאים שני הכתבים. והצנטרפוגה, כמו שקוראים לזה היום, כן. היא נעה בכוח כביר. וכל מי שנמצא על הסף של צד אחד, אז הוא בכוח כביר. כוח שאי אפשר לעמוד בפניו, נדחף לאותו צד שהוא נוטה. מי שנמצא עם הנטייה לצד הזה, אותו כוח עצמו דוחף אותו לצד הזה. אותו כוח עצמו שדוחף את ההוא לשם, דוחף אותו הנה. זה פשוט תלוי איפה הוא עומד באותה מערכת. אמרנו קודם, מה מצרף את שתי הכפירות האלה, את שני הדברים האלה, לתחת קורת גג אחד שנקראת מין. מין כופר בעיקר, מכחיש מכל וכל, לדין, לדיין, אין שום דבר. רחמנא ליצלן, בר מינה. מה מצרף את זה למי שהופך טעמי תורה למדרשי טעות ואליל? איפה הם נמצאים תחת קורת גג אחד? למה שם אחד מחבר אותם? למה שניהם נקראים מין? זה מין, זה מין. אלה שני מינים שונים. מה מצרף אותם למין, לשם אחד שהוא שם כללי לכפירה? הדבר הוא ברור. דבר ברור מאוד. כל שנקודת המוצא, כל שנקודת המוקד היא מי ש שנקודת המוצא שלו היא העין, כמו שאמרנו, ההב, ההיעדר, העלוקה, זאת נקודת המוצא שלו. מי שנמצא בקוטב הזה, אז הוא בכוח כביר נסחף לתפיסה שהוא המציאות האחת והיחידה. הוא לא יכול לקבל מציאות מחוץ, חוץ ממנו. הוא המציאות האמיתית, הוא המציאות האחת והיחידה. אדם כזה חייב לכפור, חייב להכחיש כל מכון, חייב להגיד לדין ולדיין. כל מציאותו זה הכחשה כביכול למציאותו יתברך. אין בזה. נחזור לעניין הקודם. מדרשי טעות ואליל. מדרשי טעות ואליל. הנטייה הראשונה של מין זה לגמל את הדברים, להקטין אותם. דהיינו, פשוט, להקטין אותם עד לממדים של אותו כופר, של אותו מין. הוא מקטין את הדברים לממדים של עצמו. במקום להגדיל את עצמו לממדים של המציאות האמיתית, אז הוא מקטין את המציאות האמיתית לממדיו שלו. במקום להרחיב את עצמו, להגדיל את עצמו, לחבר את עצמו כביכול אל הכל יתברך, אז הוא לוקח ועושה אליל. אליל זה דבר שהוא בשליטתי והוא בידיי. אני שם אותו על הארון, אני מוריד אותו מהארון, אני מחביא אותו בארון. אצל הכל הוא בעל הבית, אצל אליל אני בעל הבית. זאת ההקטנה, זאת ההקטנה. כאן נמצא הגימוד, ההקטנה, ההורדה של כל הדברים כולם. הכל ירד, הכל ירד, הכל התגמד, הכל באיזה אופן שהוא התמוסס, מצטרף כאילו לממדים שלנו. עצרת אחר השבת, עצרת אחר השבת, בשביל לעשות לנו נעים, וכאן זה מגיע. זה מתחיל קצת גבוה יותר, אבל זה נגמר באמת בסוף שבוע. כאן זה נגמר. אני רוצה ברשותכם כמה מילים, כיוון שחז"ל הבטיחו לנו, ניבאו כמו שאמרנו מקודם, שהמינות תהיה שלטת בדורות האלה, בזמן הזה של תקוותא דמשיחא. המלכות תהפך למינות, והמינות תהיה שלטת והיא תשלוט. כמה מילים על ה... אנחנו מוכרחים, אי אפשר להתעלם, אנחנו לא יכולים להתעלם לגמרי מה... ממה שקורה. זאת מגמה עם... המגמה היא כבר מהרבה שנים. זה סיפור ישן. הרבה שנים להפוך את מדרשי תורה למדרשי טעות ואליל, דהיינו להקטין את כל הדברים כולה, להקטין את התורה, להקטין את ארץ ישראל, להקטין את מה שנקרא, להקטין, אני מתכוון, לא התכוונתי כעת פיזית, להקטין את המושג, להקטין את התורה, להקטין את כל מה שקדוש, את כל מה שיקר. זה מתחיל במילים. הייתה פעם לשון הקודש, זאת הלשון שבה ניתנה תורה, שבה נבראה הבריאה, זאת הלשון שבה כביכול בורא העולם דיבר עם משה רבינו, דיבר עם כלל ישראל, דיבר עם הנביאים. בה נברא העולם, בה ניתנה תורה. לקחו והקטינו את זה, זאת אומרת, הפכו את זה לממדים, את כל הדבר הזה כולו הפכו לשפה. זה לשון, לשון רגילה. היום כל תינוק יודע. כל תינוק יודע היום, בדיוק. לפתוח ספר תורה, לפתוח חומש, ולקרוא ולהבין את זה. להבין את זה בדיוק, כמו שמבינים מאמר בעיתון. פשוט. הפסוק הראשון בתורה הוא פשוט לגמרי. הפסוק השני בתורה, והארץ הייתה תוהו ובוהו. כל אחד יודע בדיוק מה זה. היה יותר טוב אם היה כתוב בלגן, אבל כתוב תוהו ובוהו. כתוב תוהו ובוהו במקרה. יותר מדויק היה אם היה כתוב משהו דומה. כתוב והארץ הייתה תוהו ובוהו. אבל כל אחד יודע בדיוק מה זה, מה זה מתכוון, מה זה אומר. וכך רחמנא ליצלן. רחמנא ליצלן. כך, כל אחד גם יודע מה פירוש ויברא אלוקים את האדם בצלמו. כל אחד יודע מה זה תצלום. כל אחד יודע מה זה תמונת פספורט. כל אחד יודע מה זה. כך, בכל מילה, בכל עניין, בכל נושא, הדברים הפכו, נתלה נשמתם. זה מה שנקרא חולים. חולין, חלל, זה נקרא חילול. חילול זה נקרא לעשות דבר לחלל, להוציא ממנו את נשמתו. כך אומרים חז"ל. לחלל קודש פירוש להוציא ממנו את נשמתו, לעשות אותו לחלל. לחלל שבת פירוש להוציא ממנה את נשמתה ולעשות אותה כי ימצא חלל באדמה. כך נתחלל עניין אחד, וכך התורה נמצאה מחוללת, מחוללת. היום לא שייך, רק עם מאמץ גדול ללמוד דברי תורה וללמוד אותם כמו שלמדו אותם פעם. קוראים את זה כמו שקוראים את הדברים המקבילים לזה. השפה קצת כבדה לפעמים, קשה, קצת מיושנת לפעמים, אבל מבינים פחות או יותר. מדברים באותה שפה. והדברים מובנים. לקחו את כלל ישראל. כלל ישראל, זה גם כמושג. לקחו את ארץ ישראל. זה גם כמושג. ארץ ככל הארצות, שפה ככל השפות, תורה ככל התורות, רחמנא ליצלן. עם ככל העמים, וזה הולך ונגמר. זה הולך ונגמר. זאת אומרת, המגמה הזאת היא לעינינו, היא בסוף הדרך. זה הולך ונגמר, כל היתר הופך להיות אפיזודה. יש עוד כמה מובלעות פה ושם של מישהו שצועק או שמדבר כל מיני דברים מיושנים, אבל המגמה הכללית היא ברורה, היא פתוחה. היא בטוחה והיא חד משמעית. המגמה הכללית היא זאת, המגמה הזאת כבר קיימת הרבה למעלה ממאה שנה. ו ולעיניהם שלהם זה הולך ומצליח. נגיד את זה בשפה שלנו המיושנת, בשפה המיושנת שלנו, זה ככל הגויים בית ישראל. והדבר הולך ומתהווה כעובדה. זאת אומרת, עוד מעט קאט הולכים לחגוג את הניצחון. סוף סוף הצליחו לנרמל, כמו שרגילים להגיד היום, הצליחו לנרמל אותנו. עם עוד כמה, נשארו כמה קינים בודדים שזה, חסרי משמעות. חסרי משמעות. אבל הדברים הולכים ומתגשמים. וזה החלום הגדול. החלום הגדול הולך ומתגשם. לא הולכים לחגוג פה איזה ניצחון פרטי, פה ושם. פה הולכים לחגוג את הניצחון הגדול. הניצחון הגדול הוא גמר איתכם. גמרנו, מספיק. זהו, עד כאן. זאת המינות, זאת אומרת, אלו הם ה... זהו האליל של היום. זאת מגמה ישנה. נתנו לרחמנא ליצלן יד מפה ומשם. לא ראו את זה כמו שצריכים היו לראות. נזכרו מאוחר מדי, אבל אנחנו עומדים היום, כאן. כאן אנחנו עומדים. עוד לא כולם נזכרו דרך אגב. אבל מי שכבר כן נזכר, אז הוא נזכר מאוחר. אבל כאן אנחנו עומדים היום. אנחנו עומדים היום לפני הניצחון הגדול. הניצחון הגדול. יש כאן מכירת חיסול. מכירת חיסול אמיתית, סופית, וזהו. אנחנו מקבלי התורה יודעים מה זה מתכוון. אנחנו יודעים מה זה מתכוון. אנחנו יודעים שפירוש הדבר הוא שואה שאין כמותה. ולא בגלל סיבות אלה או אלה, כן? אלא בגלל זה לבד. העולה על רוחכם, כמו שכבר אמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל הנביא, העולה על רוחכם היו לא תהיה. חי אני נאום השם, כביכול בורא העולם נשבע בעצמו, נשבע בחייו. אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ורחמנא ליצלן ובחימה שפוכה אמלוך עליך. אנחנו רואים את זה לעינינו וזה לא מפריע. זה לא, אנחנו רואים שזה. מי לא רואה את ה... לא צריך להסתכל הרבה כדי לראות את, את ההכנות לחגיגה הגדולה. לזה התכוונו תמיד, ועכשיו סוף סוף מצליחים, וגמרנו. זה בוער. ברכת המינים, אותה ברכה ששמואל הקטן, שרבי גמליאל תיקן, רבי גמליאל רבו האפיקורסים בישראל והיו מצירים לישראל ומסיתים אותם לשוב מאחרי השם, כיוון שראה שזו גדולה מכל צורכי בני אדם. הבעיה הזאת היא הבעיה הכבדה ביותר, הקשה ביותר, החמורה ביותר, מכל יתר הצרכים. זה הצורך הראשון במעלה. וכיוון שראה שזו גדולה מכל צורכי בני אדם, עמד הוא בדינו והתקין ברכה אחת שתהיה בה שאלה מלפני השם לאבד האפיקורסים. זאת ברכת המינים שאנחנו אומרים אותה שלוש פעמים ביום. זאת ברכת המינים, וברכת המינים נתקנה משום שרבן גמליאל ראה שזו גדולה מכל צורכי בני אדם. שלוש פעמים חוזרים בברכה הזאת שלא מבקשים, כן? כשאנחנו מבקשים חוננו מאיתך דעה בינה והשכל, או חוכמה בינה ודעת, אנחנו לא מבקשים שזה יקרה מהרה, אף שאנחנו זקוקים לזה מיד, באמת זקוקים לזה מיד, אבל אנחנו לא מבקשים שזה יינתן לנו על המקום. וכאן אנחנו שלוש פעמים מבקשים מהרה, וכל המינים כרגע יובדו על התו מיד, וכל הרשעה כולה מהרה תעקר ותשבר ותמגר. ולא די בזה, אלא במהרה בימין. במהרה, מהר, מהר, אי אפשר. להתבונן, לראות. כל מה שהולך כבר הרבה הרבה עשרות שנים, וכל מה שגדולי ישראל ידעו את זה מזמן, שזה לקראת זה הולך. טוב, להתעורר ברגע האחרון זה גם משהו. העיקר לא להתעורר אחרי הרגע האחרון. הרגע האחרון זה כבר באמת מוכן מכל בחינה אפשרית, מכל צד, מכל צד. אנחנו נמצאים היום במצב ש יכולים רק להגיד את לשון הרמב"ם. כמו שכתוב, זו גדולה מכל צורכי בני אדם, אין צורך גדול יותר. ואם מישהו רוצה להתכוון בתפילה למה שהוא באמת צריך, אז להתכוון פה, זו גדולה מכל צורכי בני אדם, אין צורך גדול יותר. אין סכנה גדולה יותר, אין חרב נטויה מעל ראשינו יותר מזה, מהמגמה הזאת, מאותו העולה על רוח הזה. זה כתוב, בפסוק ביחזקאל כתוב, שזה לא צריך לצאת לפה, די שזה יהיה עולה על רוח אחר. אבל העולה על רוחכם, היו לא תהיה, והתגובה באותו עולה על רוחכם. התגובה היא, רחמנא ליצלן, בחימה שפוכה. מינות משכה, היא מושכת. אבל כמו שאנחנו אמרנו מקודם, מי שנמצא בצד השני קצת, אז ברגע שהדבר מופעל בעוצמה גדולה שהיא מושכת לצד השני, אז הוא באותה עוצמה נדחף לצד שכנגד. באותה עוצמה, ממש באותה עוצמה. אותה עוצמה שמושכת את כולם לשם. אותה עוצמה עצמה, היא עצמה, צריכה לדחוף אותנו לכאן. מסקנת הגמרא במשמע שככה זה להלכה. שכביכול הקדוש ברוך הוא יציל במהרה בימינו, עם הגאולה האמיתית, השלימה, אז הקדוש ברוך הוא יציל, כתוב בפסוק, אחד מאיר ושניים ממשפחה. אז הגמרא אומרת, הכיצד, ייתכן, עד כדי כך, אומרת הגמרא, אלא אחד מאיר מציל את כל העיר. שניים ממשפחה מצילים את כל המשפחה. אחד מאיר מציל את כל העיר. אם אנחנו לא נהיה אותו אחד מאיר, מי יציל את כל העיר? מי יציל את כל העיר? אם אנחנו לא נהיה אותו אחד מאיר, מי יציל אותנו? אבל זה צריך להיות ברור, זה צריך להיות ברור, ברור. דיברנו פה בשבוע שעבר. כולם קוראים את כל מה ש... את כל המאורעות שקוראים לכלל ישראל. כל מה שקורה איתן. אז כולם קוראים את זה באופן שמהפכים טעמי תורה למדרשי תרבות ואלי. את הכל קוראים ההפך. הכל מביא למסקנה הפוכה. איך זה ייתכן? איך זה ייתכן? אנחנו קוראים בכל מה שקורה לנו את השירה. והיה שם בך לעד, למען תהיה השירה הזאת לעד בבני ישראל. השירה אומרת עדות אמת, כמו שדיברנו פה בשבוע שעבר. השירה מעידה עדות אמת. המינות לוקחת את אותה עדות אמת ומהפכת אותה לאליל. מהפכת לאליל. אבל העולה על רוחכם, היו לא תהיה. היו לא תהיה. צריך הרי להבין, המגמה היא זאת. אין מגמה אחרת. המגמה היא זאת. המגמה היא סוף סוף. כולם רוצים את אותו דבר. כולם. כל שונאי ישראל לכל דורותיהם, מכל צד אפשרי, מבית ומחוץ. כולם רוצים דבר אחד, לפתור סוף סוף את הבעיה, את ה... איך נגיד, את הבעיה היהודית. וזה עכשיו זה עומד על סף פתרון. כאן עומדים פה, ערב החגיגה הגדולה של הניצחון האמיתי. גמרנו עם כלל ישראל, גמרנו עם כלל ישראל. עוד עם שמשתלב כאן בכל העסק, בכל הסיפור, קשור עם זה בחוזים וקשור עם זה בחוזים. סוף סוף גמרנו, וכל מה שהיה היה, וכולם יש עבר. רחמנא ליצלן, רחמנא ליצלן. אנחנו הרי יודעים איך זה נגמר, אנחנו יודעים איך דברים כאלה נגמרים. זה הרי לא הפעם הראשונה. אנחנו יודעים בדיוק איך דברים כאלה נגמרים. כבר ראינו את זה. כבר ראינו את זה, ולא ראינו את זה פעם אחת. ראינו וחזרנו וראינו. ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וכולם הופכים את כל מה שראינו לאליל. זו גדולה מכל צורכי בני אדם. הדבר הראשון, והדבר העיקרי, מה שצריך להתפלל באמת, זה על הדבר שהוא הגדול מכל צורכי בני אדם. הדבר הגדול מכל צורכי בני אדם זה זו. כה אמינים כרגע יובדו. הוא אומר לנו יודע איך להעביד אותם. יתמו חטאים ולא חוטאים, אבל שהחטאים יתמו לגמרי. כרגע יובד, מהרה תעקר ותשבר ותמגר, כמו שכתוב בתפילה, במהרה בימינו, לא מספיק. שלוש פעמים חוזרים על הכרגע ועל הבמהרה. אנחנו בסכנה קיומית כמו שעוד כמו שמעולם עוד לא היינו, מסתבר. מעולם עוד לא היה מצב כזה מבית. והסכנה היא מוחשית. זאת סכנת קיום. זאת סכנה אמיתית. לא הבעיות הצדדיות, כן או לא. אלה דברי הבל. אלה דברי הבל, חבל לבזבז עליהם. המגמה האמיתית, הדבר שהחגיגה הגדולה, החגיגה הגדולה היא שסוף סוף הגענו לפתרון, נורמליזציה. שמנו את כלל ישראל במקום הנכון. ישמרנו השם, רחמנא ליצלן, רחמנא ליצלן, זאת סכנה ממש, זאת סכנה של ממש, והיא נוראה. עוד מעולם לא היינו, כזאת סכנה קיומית מעולם לא היינו. זו גדולה מכל צורכי בני אדם. השם ישמרנו. וכמו שכתוב, כל הזידים וכל המינים, אז כל הרשימה הארוכה, תעקר, תשבר, תמגר, תכניעם במהרה בימינו.